העימות הגדול
פרק רביעי הוולדנסים אך בקרב האפילה שירדה לעולם בתקופה הממושכת של שלטון הכנסייה הקתולית הרומית, עדיין נאיר אור האמת ולא ניתן היה לחבותו. בכל דור ודור חיים, ידי אדוני, אנשים המאמינים באמונה שלמה במשיח, בתור המתרווח היחיד בין אלוהים לאדם, שדבק בתורה כחוק החיים היחיד. וקידש את השבת האמיתית. כה גדול החוב שחב העולם לאנשים אלה, שהדורות הבאים לא ידעו זאת לעולם. הם הוכו כבוגדים וככופרים, ומניעיהם הוצגו כמפוקפקים. דיברו סרה באופיים, הסתירו את כתביהם, פרשו אותם בראש שגוי או השחיתו אותם, ואף על פי כן הם עמדו איתנים, שמרו על אמונתם הצרופה ועברו מדור לדור כמורשת קדושה. תודות חסידי אדוני בדורות האפלים שבאו לאחר עליית תרומי לשלטון, נכתבו בשמיים. אך בהיסטוריה שנכתבה ביד אדם אין כמעט זכר לחסידי אדוני. ניתן להתחקות רק אחרי עקיבות ספורים המעידים על קיומם, חוץ מאשר בהאשמות שיפנו נגדם רודפיהם. המדיניות של הכנסייה ברומא הייתה למחות כל זכר להתנגדות לתורותיה או לציווייה. כל מי שכפר בכנסייה הוצא להורג. כל כתבי הכפירה הושמדו. די היה בהתבטאות אחת שספק, בשאלה אחת בנוגע לסמכותן של הדוגמות של הכנסייה, כדי לגדוע את חייו של אדם. בין אם עשיר או עני, רמה עלה או נחו דרגה. רומא עשתה הכל כדי להשמיד כל תיעוד על אכזריותה כלפי מתנגדיה. בוועידות הכנסייה כוננו ציוויים שהורו על שריפת ספרים וכתבים שהכילו רשומות כאלה. טרם המצאת הדפוס, ספרים היו חיזיון נדיר. בנוסף, הם התקלו בתוך שנים ספורות. לפיכך, כמעט לא היה דבר שמנע מן הרומים לבצע את זממם. אף כנסייה בתחום השיפוט הרומי לא רושתה ליהנות מחירות המצפון והדעת ולפעול על דעת עצמה. מרגע שהפיפיור הותרמסה את השלטון, הכנסייה הנחיתה את זרועותיה על כל מי שסרבו להכיר בשלטונה, וזאת כדי לרסקה. כל הכנסיות נכנעו בזו החזול לשלטונה. בבריטניה הגדולה, אמונה משיחי פשוטה הקטה שורש כבר בראשית הפצת הבשורה. הבשורה שהתבשרה בקרב הבריטים במאות הראשונות לספירה, טרם הושחתה בידי הכפירה הרומית. רדיפות מידיהם של קיסרים אליליים שהגיעו עד חופים מרוחקים אלה, היו המתנה היחידה שהקהילות המשיחיות הראשונות בבריטניה קיבלו מרומי. משיחיים רבים שברחו מן הרדיפות באנגליה, הוצאו מחסה בסקוטלנד. משם הועברה בשורת האמת לאירלנד. בכל הארצות האלה, הבשורה התקבלה בשמחה. כשהסקסונים כבשו את בריטניה, האלילות הפכה רווחת. כובשים שבזו לעבדיהם, מיינו ללמוד מפיהם. ולכן המשיחים נאלצו למלט להרים ולאזורי צייד מרוחקים. אולם האור שהוסתה לזמן מה המשיך להעיר. 100 שנה מאוחר יותר בסקוטלנד, הוא זרח באור קובויק, עד שהגיע עד לארצות רחוקות. מאירלנד יצא קולומבה החסיד ועמיתיו, שאספו סביבם את המשיחים הנידחים, התיישבו באי הבודד, איונה. הקימו בו מנזר והפכו את המקום למרכז ביסור. אחד המבשרים הללו שמר את קדושת השבת המקראית. בזכותו, עמיתה זו, הוצגה ליתר המבשרים. הם הקימו בהי בית ספר משיחי, ממנו יצאו מבשרים לא רק לסקוטלנד ואנגליה, אלא גם לגרמניה, לשוויץ ואפילו לאיטליה. הרומא נעצה את מבטה המצמית בבריטניה, הייתה נחושה בדעתה להכניע לסמכותה העליונה. במאה השישית נשלחו שליחי הכנסייה הקתולית הרומית כדי להמיר את דתם של הסקסונים האלילים. הברברים הגאים קיבלו את השליחים בסבר פנים יפות, שליחים אלה גרמו לרבבות מהם לקבל את האמונה הקתולית. עם התקדמות מלאכת המרת הדת, מנהיגי האפיפיורות והסקסונים שהמירו את דתם לנצרות, נתקלו במשיחיים בעלי האמונה הפשוטה. הבדל חד ניכר בין שתי הקבוצות. הקבוצה האחרונה הורכבה ממשיחיים פשוטים וענבים, שהביעו באופיים, במשנתם ובהתנהגותם דבקות בכתבי הקודש. בעוד שהקבוצה הראשונה הפגינה את העליונות, השררה, ההדר והיהירות של שלטון הכנסייה. משלחת זו שהגיעה מרומא, דרשה מן הקהילות המשיחיות המקומיות הללו להכיר בעליונותו של האפיפיור השליט. הבריטים השיבו בנמחות רוח כי בחפצם לאהוב את כל בני האדם, אך לדידם האפיפיור אינו זכאי לעמוד בראש הכנסייה, לכן יוכלו להעניק לו אך ורק את הכבוד שכל תמיד של המשיח זכאי לקבל, ולנהוג כלפיו בכניעה רק במידה שבא להם להיכנע לכל תמיד של המשיח. ניסיונות שווים וחוזרים לעשו כדי לרכוש את נאמנותם לכנסייה ברומא, אך משיחיים ענבים אלה שנדמו מן היהירות שהפגינו שליחיה, השיבו בהחלטיות, כי אין הם מכירים אדון אחר זולת המשיח. עתה נחשבה הרוח האמיתית של שלטון האפיפיורות. מנהיג המשלחת הרומית אמר להם, אם לא תקבלו אחים המביאים לכם בשורת שלום, את קבלו אויבים שהביאו לכם מלחמה. אם לא תתאחדו איתנו כדי ללמד את הזקסונים את דרך החיים, תקבלו מהם מכת מוות. לא היו אלה עם איומי סרק. מלחמה, פנוניות והונאות היו האמצעים שניקטו נגד עדים אלה של האמונה הצרופה, עד שהקהילות המשיחיות בבריטניה הושמדו או נאלצו להיכנע לשלטון האפיפיור. בארצות שמחוץ לתחום השיפוט של רומי, נמצאו קבוצות של משיחיים, שבמשך דורות רבים היו חופשיות משלטון הכנסייה המושחת. משיחיים אלה שחיו בקרב עובדי אלילים, הושפעו מתורות השקר שלהם, אך המשיכו לראות בכתבי הקודש תורת חיים יחידה, ודבקו ברבות מאמיתותיה. הם האמינו בנצחיות תורת אדוני ושמרו את קדושת השבת על פי הדבר הרביעי. כנסיות שדבקו באמונה זו ושמרו על קדושת השבת נמצאו במרכז אפריקה ובקרב הארמנים באסיה. אך הוולדנסים שהתנגדו לסגת הגבול של שלטון הכנסייה הבלטו יותר מכולם. בכל ארץ שבה קבעה הכנסייה את כשלטונה, נאבקו המשיחים בהתמדה בשקריה ובשחיתותה. במשך מאות בשנים שמרו הכנסיות בפידמונט על עצמאותן, אך לבסוף רומא התעקשה על קניעתן. לאחר מאבקים רבים ברודנות הכנסייה שלא צלחו, הכירו ראשי הכנסיות הללו באי רצון בעליונות כוחה של הכנסייה ברומא, שדומה שהעולם כולו חלק לכבוד. אך היו כמה המאמינים שסירבו להיכנע לסמכות האפיפיור והבישופים. הם היו נחושים בדעתם לשמור אמונים לאלוהיהם, ולשמר את תואר ופשטות אמונתם. קרע נוצר בעולם הנוצרי. אלה שדבקו באמונה העתיקה, נסוגו והסתגרו בדלת אמותיהם. אחדים מהם שעזבו את מכורתם בערי האלפים, עשו את נס האמת לארצות רחוקות. אחרים התרחקו והתבודדו בעמקים צרים מבודדים, ובמבצרים סלעיים בערים, שם שמרו על חירות עבודת האל. האמונה שהמשיחיים, הוולדנסים גדלו עליה ולמדוה, הייתה ההפך הגמור של תורות השקר שיצאו מרומא. אמונותיהם התבססו על דבר אדוני הכתוב, תורת האמת של האמונה המשיחית. החיקרים הנביאים אלה שחיו במקומות בידוד חבויים, סגורים ומסוגרים מן העולם, עמלים מדי יום על פרנסתם בבוסתניהם ובראיית צונם, לא הגיעו בעצמם לאמת שעמדה בניגוד חד לדוגמות ולתורות הכפירה של הכנסייה הנוצרית הכופרת. אמונתם לא הייתה אמונה שהתקבלה זה לאחרונה. הם נחלו את אמונתם מאבותיהם, הם נאבקו למען האמונה של קהילת השליחים, האמונה שנמסרה לקדושים. הקהילה שישבה במדבר, ולא ההיררכיה היעירה שישבה על כס השלטון בבירת העולם הכבירה, היא זו שהייתה קהילת המשיח האמיתית, אשר שמרה לצורת האמת שאדוני הפקיד בידי חסידיו, כדי שימסרו אותם לעולם. אחד הגורמים העיקריים שהביאו לנתק בין קהילת האמת לכנסייה ברומא, היה השנאה שהכנסייה הקתולית הרומית רחשה כלפי השבת המקראית. כנאמר בנבואות, שלטון האפיפיורות מוטט את האמת. תורת אדוני נרמסה באפר, זו בזמן שמסורות ומנהגים, מצוות אנשים מלומדה, עוממו. הכנסיות שניתנו תחת שלטון הכנסייה ברומא, הולצו לכבד את יום ראשון כיום קודש, ושל תורות השקר והאמונות התפלות שרווחו בציבור. אפילו חסידי אדוני האמיתיים, חשו כה מבולבלים ונבוכים, עד שהם לא רק שמרו את קדושת השבת, אלא רק נמנעו מלעבוד ביום ראשון. ראשי הכנסייה הביאו מורת רוח ממנהג זה, הם דרשו שרק יום ראשון נחגג כיום קודש, ואילו השבת תחולל. הם הוקיעו במילים קשות את המאמינים שהעזו לכבד את קדושת השבת. רק מי שנמלט מכוחה של הכנסייה ברומא, יכול היה לקיים את תורת אדוני בשלווה. הוולדנסים היו הראשונים מכל עמי אירופה שהשיגו תרגום של כתבי הקודש. מאות שנים בטרם הרפורמציה נמצא ברשותם עותק של כתבי הקודש בשפתם. הם החזיקו באמת הטהורה, ולפיכך הפכו מושא לשנאה ולרדיפות. הם הכריזו כי הכנסייה ברומא היא בבל הכופרת שתוארה בחזון אחרית הימים, וחרפו את חייהם כדי לצאת נגד שחיתותה ועוולותיה. תחת לחץ הרדיפות הממושכות, אחדים מהם התפשרו על אמונתם, ואט אט נכנעו וקיבלו את עיקרי האמונה של הכנסייה הקתולית, שונים כל כך מן האמיתות של כתבי הקודש. אך אחרים דבקו באמת. במהלך מאות שנות תפילה וכפירה, כרשו הוולדנסים לשלטון הכנסייה הקתולית הרומית, דחו על הסף את הפסלים ואת עבודת האלילים שהניגה, ושמרו את קדושת השבת האמיתית. הם דבקו באמונתם תחת פיתויים עזים ביותר ורדיפות קשות ביותר. עליו שנפצעו בחרבם של אנשי סבויה, ונחוו מצרורות הזרדים שיגדו במוקד שהכינו הקתולים למתנגדיהם, הם עמדו איתנים למען דבר אדוני וכבודו. הוולדנסים מצאו מקום מסתור מאחורי רכס הרי האלפים הנישאים, ששימשו מקום מחסה לנרדפים ולנתקעים בכל הדורות. כאן, אור האמת המשיך לבור ולהאיר את חשכת ימי הביניים. כאן, לאורך אלף שנים, המשיכו ידי האמת לדבוק באמונה העתיקה. אדוני סיפק לחסידיו מקום מחסה נורא עוד, שרלם את האמיתות הנשגבות שהופקדו בידיהן במשמרת. הערים הניסיים היו בעיני הגולים הנאמנים סמל לצדקת אדוני הנצחית. הם הצביעו בפני ילדיהם על הפסגות המתנסות מעליהם בעוד והדר, שאינם משתנים לעולם. דיברו איתם על אלוהים, אשר כל שינוי וכל צל חילוף אין בו. גרת יעקב א' 17. שדברו איתם ונצחי כררי הנצח. אדוני קבע את הערים במקומם ועזר אותם בעוצמה. אף זרוע זולת זרוע אדוני הכל יכולה לא תוכל להוקרם במקומם. ודומה, אדוני כונן את תורתו, התשתית לממשלתו בשמיים ובארץ. אדם יכול להנחית את זרועו על אחיו, בני האדם, ולגדוע את חייהם, אך אותה זרוע תוכל לקור ערים ממוסדותיהם, ולשליחם לים באותה הקלות שבה תוכל לשנות דבר אחד בתורת אדוני, או למחוק את אחת ההבטחות שהבטיח אדוני לעושה רצונו. משרתי אדוני אמורים להיות איתנים, בדיוק כמו הערים שאינם משתנים לעולם. הערים הניסיים שהקיפו את העמקים הצנועים, היוו עדות נצחית לכוח היוצר של אדוני, והעניקו לחסידיו ביטחון תמידי שהעיד על ידו המגוננת. צליינים אלה למדו לאהוב את הסמלים והאותות הדוממים ששכינת אדוני שאפפו אותם. הם לא התלוננו ולא התרעמו על הקשיים שנפלו בחלקם. הם לא נותרו לעולם לבדם במקומות המסתור וההתבודדות שלהם בחיק הערים. הם הודו לאלוהים על מקום המקלט שהעניק להם כדי שיוכלו להימלט מזעמם ומרישותם של בני האדם. הם סמכו והתנגו על החירות לעבוד את אדוני. לפעמים, כשביים דלקו אחריהם, העניקו להם הערים העוצמתיים מגן בטוח. במצוקים נסיים רבים הם זמרו בשבחי אדוני, בצבאות רומי לא יכלו להשתיק את מזמורי ההודיה שלהם. כל תאורה, פשוטה ויוקדת, הייתה חסידותם של תלמידי המשיח הללו. בעיניהם, עיקרי האמת היו יקרים מפז, יקרים יותר מבתים, מאדמות, מחברים, מבני משפחה, ואפילו מלחיים עצמם. הם ביקשו להנחילם לבניהם. עשו כל מאמץ כדי להטביע את חותמם ולבבותיהם. הם חיכו את ילדיהם משחר ילותם על ברכי התורה והכתובים, ולימדו אותם לכבד את מצוות תורת אדוני הקדושה. עותקים שכתבי הקודש היו נדירים. לפיכך, חסידים אלה שיננו את דברי אדוני היקרים ונצרו אותם בזיכרונם. רבים מהם ידעו לשנן חלקים גדולים מן התנ"ך והברית החדשה. מחשבותיו הנשגבות של אדוני קושרו למחזות הטבע הנשגבים, ולברכות הצנועות המורעפות על העולם מדי יום. ילדים קטנים למדו לשאת את מבטם על אדוני בהכרת תודה, כמי שמעניק לאנושות כל חסד, טובה ורווחה. ההורים שהיו מלאי אהבה וארוך, אהבו את ילדיהם באהבה חדורת תבונה, ולכן לא הרגילו אותם לפינוקים והנאות. חיי קושי ועמל נכונו להם, אולי אפילו מאוד קדושים. הם חונכו לשאת קשיים ולהיכנע למרות ההורים, ועם זאת, לחשוב לעצמם ולפעול על דעת עצמם. משחר ילדותם ילמדו להיות החיים, למלא מחויבויות, להישמר בלשונם ולהבין ולהכיר את חוכמת השתיקה. אפילו תיפול חלילה מילה לא זהירה אחת על אוזן האויב, תסכן לא רק את חיי האדם שהגה אותה, אלא גם את חייהם של מאות מאחיו, שכן אויבי האמת שחררו לטרף כזאבים אחר המאמינים, שעזו לדרוש חירות דת ואמונה. אבל דנסים הקריבו את ממונם ורכושם למען האמת, עמלו באורך רוח כדי להשיג את לחם חוקם. הם איבדו ושדרגו כל פיסת אדמה בערים שניתנה לאיבוד. הם הכשירו את העמקים ואת מורדות הערים הפחות פוריים כדי להעצים את יבולם. חסכנות וסגפנות היו חלק מן המשמעת שהוטלה לילדים כמורשתם היחידה. לימדו אותם שאלוהים יהד שהחיים יהיו חיי משמעת, שיוכלו להתפרנס אך ורק באמצעות עמל, תכנון קפדני ואמונה. תהליך הלימודי היה קשה ומייגע, אך בעל ערך חינוכי מבריא. בדיוק השיעור שאדם זקוק לו במצבו הירוד כחוטא. בדיוק בית הספר שסיפק אלוהים לאדם לשם חינוכו, למשמעת ולשם הכשרתו והתפתחותו. בזמן שהצעירים הורגלו לעמל ולקשיים, הכשרת שכלם ונפשם לא הוזנחה. הוריהם ומוריהם לימדו אותם שכל יכולותיהם וכישוריהם שייכים לאלוהים, ולכן סומה להם לפתחם ולשכללם למען שירותו. בתי הכנסיות של הוולדנסים דמו ותוארם ובפשטותם לבית הקהילה בימי השליחים. הם לא קיבלו על עצמם את עול שלטון האפיפיור והבישופים, אלא רוממו את כתבי הקודש וראו בהם את הסמכות העליונה היחידה והנצחית. רואי הקהילות שלהם, בשונה מן הכמרים הגאים של רומא, הלכו בעקבות אדונם אשר לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת. הם ראו את צאן המרית של אדוני והובילוהו לשדות המרעה המורקים, למעיינות המים החיים של דברו הקדוש. הם נעשו יחדיו הרחק מן האנדרטות המנציחות את הפירה והגאווה האנושית. לא בכנסיות מרשימות, או בקתדרלות מפוארות, אלא בצל הערים. בעמקי הרי האלפים, ובעיתות סכנה, גם במורוזים סליהים מבוצרים, וזאת כדי להקשיב למילות האמת מפי משרתי המשיח. רואי הקהילות לא רק הטיפו את הבשורה, אלא ביקרו את החולים, לימדו את הילדים, הוכיחו את החוטים, ועמלו על יישוב מחלוקות, השבת האחווה בין האחים. עיתות שלום התפרנסו רואי הקהילות מתורמות בני הקהילה. אך בדומה לשאול השליח שהתפרנס מסיעת אוהלים, כל אחד מהם למד מקצוע ומשלח יד כלשהו שבאמצעותו יוכל להתפרנס בעת הצורך. הרועים לימדו וחינכו את הצעירים. על אף שניתנה תשומת לב למקצועות הוראה כלליים, כתבי הקודש היו לב ליבו של תלמודם. התלמידים נדרשו לשנן בעל פה את בשורת מתי, בשורת יוחנן ורבות מן האיגרות. בנוסף, הם הועסקו בהעתקת כתבי הקודש. אחדים מכתבי היד הכילו את כתבי הקודש בכללותה, אחרים, חלקים קצרים בלבד, לביאת פרשנויות פשוטות, פרי עטם של משיחיים שהשכילו להעביר את הכתובים. כך נחשפו אוצרות האמת שהוסתרו זמן רב כל כך בידי אנשים שביקשו לרומם עצמם מעל אלוהים. כתבי הקודש הועתקו בסבלנות, מאמן מפרך, פסוק אחר פסוק, פרק אחר פרק, לפעמים במערות אפלות בלב האדמה שהוארו בלפידים. ככל שמלאכת ההעתקה התקדמה, כך זרח רצון אדוני כזהב טהור. עד כמה בוהק יותר, בהיר יותר ועוצמתי יותר הוא היה בשל הצרות והקשיים שהומתו בגינו, את זאת יכלו לראות רק העוסקים במלאכת ההעתקה. מלאכי השמיים עפפו את העובדים הנאמנים. השטן דרבן את כמרי ובשופי האפיפיורות לקבור את דבר האמת תחת אבלי תורות השקר, הכפירה והאמונות התפלות שלהם. הדבר אדוני נשמר היטב בדרך הנפלאה ביותר, ולא הושרת כלל לכל אורכם של ימי הביניים האפלים. הוא לא נשא את חותמת האדם, אלא את חותמו ורשומו של אדוני. בני האדם עמלו ללא לאות כדי להעמים את המשמעות המפורשת, הפשוטה של כתבי הקודש, וכן כדי לגרום לכתובים לסתור את עצמם. אולם בדומה לתיבת נוח שתרוממה מעל נחשולי המים העזים, שעלו ממצולות הים, דבר אדוני רוכב בעוז על הסופות המאיימות להשמידו. בדומה למכרה הגדוש באורכי זהב וכסף הטמונים מתחת לפני האדמה, ולפיכך, הקוראים המבקשים למצוא את תוצרותיו היקרים, חייבים לחפור לעומק. כך, עוצרים כתבי הקודש את תוצרות האמת הנחשפים אך ורק לעיניו של מחפש האמת הרציני והענב, שהוגה בהם בתפילה יומם וליל. אלוהים ייהד שכתבי הקודש ישמשו ספר לימוד לאנושות כולה, שילדים, צעירים ומבוגרים ילמדו ללא הרף. אדוני נתן לבני האדם את דברו כהתגלות של עצמו. כל אמיתה חדשה נחשפת בכתבי הקודש מהווה גילוי חדש על אופיו של מחברו האלוהי. לימוד כתבי הקודש הוא האמצעי שייעד אדוני כדי להביא בני האדם לקרבה יתרה עם בורם, כדי להעניק להם ידע ברור יותר של רצונו. זהו אמצעי התקשורת בין אלוהים לאדם. אבל דנסים האמינו כי יראת אדוני היא ראשית חוכמה, אך עם זאת הם לא היו עיוורים לחשיבות הקשר עם העולם. הידע האנושי הוא נטילת חלק בחיים הפעילים לשם הרחבת התודעה, וחידוד השכל והחושים. מבתי מדרשם בערים נשלחו אחדים מן הצעירים למוסדות השכלה בערי צרפת ואיטליה, שבהם תחומי ההוראה, המחשבה, ההגות והמחקר היו נרחבים יותר מאשר בערי האלפים. הצעירים שנשלחו ללמוד בערים הגדולות נחשפו לפיתויים ולמעשי עוולה ונתקלו בסוכניו הערמומיים של השטן, שניסו לשכנעם לקבל תורות כפירה מתוחכמות ביותר ותורות שקר מסוכנות ביותר. אולם, החינוך הטוב שהם קיבלו משחר ילדותם מכינה היטב לקראת הקשיים והפיתויים האלה. הם התבקשו לא לעשות לעצמם חברים קרובים בבתי הספר שאליהם נשלחו. בידיהם נתפרו באופן כזה שהסתירו את תוצרם הגדול, כתבי היד היקרים של כתבי הקודש. ונשאו על גופם את כתבי היד הללו, פרי עמל של חודשים רבים ושנים רבות, ובכל שעת כושר שבה יכלו ללומדם, בלי לעורר חשד, הם חשפו בזהירות חלקים מהם לפני חברים שליבם היה פתוח לאמת. צעירים הוולדנסים חונכו מחיק אימם לשאוף לתכלית זו, ומבינו את יעודם ואת מלאכתם וביצוע בנאמנות. במוסדות ההשכלה הללו היו תלמידים שקיבלו את האמת. לעתים קרובות, עיקרי האמונה חיכלו לבית הספר כולו. הראשי שלטון האפיפיורות לא הצליחו, אפילו באמצעות חקירה מאומצת להתחקות אחר שורש הכפירה כביכול שהשחיתה את התלמידים. רוח המשיח היא רוח שביסור. הדחף הראשוני המפעם בלב שנולד מחדש הוא להבין נשמות נוספות על המשיח. זו הייתה הרוח שפיימה בקרב המשיחיים הוולדנסים. הם חשו שאלוהים דורש מהם לעשות יותר מאשר לנצור את האמת הצופה בקהילותיהם. שמחויבות קדושה הוטלה עליהם, שעליהם להיות אור לכל השרויים באפלה. באמצעות דבר אדוני העוצמתי, הם ביקשו לשבור את כבלי השעבוד שהטיל הכס הקדוש ברומא על בני האדם. ראשי הדת הוולדנסים הוכשרו לשמש כמבשרים. בכל מי ששאף להיכנס לשירות, נדרש תחילה לרכוש ניסיון כמבשר. היה עליו לשרת 3 שנים בשדה ביסור כלשהו לפני שהתמנה לרועי קהילה. שירות זה שנדרש בראשית דרך את כחשות העצמית ועשיית הוויתורים, עלה מיטב את תחילת דרכו של הרועה. באותם זמנים קשים שבחנו את סבלנותם של המאמינים. הצעירים שהוסמכו לתפקיד הקדוש לא ציפו לאושר ולתהילה ארציים, אלא לחיי עמל וסכנות, וקרוב לוודאי לגורל שקדוש מעונה. המבשרים מצאו לסדות הביסור בזוגות, כפי ששלח ישוע את תלמידיו. בדרך כלל לכל מבשר צעיר, הוצמד מבשר בוגר ומנוסה יותר. צעיר שקיבל הדרכה מרעו, שהיה אחראי על הכשרתו, נדרש לפעול בהתאם להנחייתו ולציית למרותו. מבשרים אמיתיים אלה לא היו תמיד ביחד, אך נפגשו לעתים קרובות לתפילה והתייעצות. כך יזכו איש את רעהו באמונה. הם התבקשו להסתיר את טיב עיסוקם ותופיעם האמיתי, שכן הילו, יחשפו את מטרת שליחותם, הדבר יבטיח את כישלונה. כל מבשר היה בעל מקצוע משלח יד כלשהו, ומבשרים ביצעו את מלאכת הביסור במעשה של בעלי מלאכה. לרוב הם בחרו לעסוק במסחר ולהציג את עצמם כסוחרים או אוכלים. הם סחרו בחפצים יקרים, כגון בדי משי ותחרה ותכשיטים, שיהיו באותם ימים מצרך נדיר. כך הם השיגו דריסת רגל במקומות שלא היו מקבלים אותם בברכה, ומלא הציגו עצמם כסוחרים. בזמן שמכרו את סחורתם, הם נשאו את ליבם לאלוהים, והתפללו לקבל חוכמה, ולהציג אוצר יקר יותר מזהב או מאבנים יקרות. הם נשאו עמם בחבי עותקים של כתבי הקודש מלאים או חלקיים, ובכל שעת כושר הסבו אליהם את תשומת הלב של לקוחותיהם. לעתים קרובות הלקוח גילה עניין בדבר אדוני וחפץ לקרובו, הם השאירו בידם בשמחה עותק חלקי ממנו. מבשרים אלה החלו את פועלם במישורים ובעמקים לרגלי ערי מולדתם, אך הוא התפשט הרבה מעבר לגבולות הללו. יחפים ואותים בגדים בלויים ומוכתמים ממסעות, ודומה לבגדי אדונם, הם עברו דרך ערים גדולות, הגיעו עד ארצות רחוקות, ובכל מקום שהגיעו אליו, מפיצו את זרע הבשורה היקר. קהילות קמו לאורך נתיבם, ודמם של קדושים מעונים מעיד על האמת שהם בישרו. יום אדוני יחשוף קציר רב של נשמות שנאספו בזכות עמלם של חסידים נאמנים אלה. דבר אדוני שכוסה והוצפן, פילס את דרכו דרך ארצות הנצרות והתקבל בשמחה בבתים ובלבבות רבים. אבל דנסים ראו בכתבי הקודש לא רק תיעוד היסטורי של טביעת ידו של אדוני באנושות, התגלות של המצוות והמחויבויות המוטלות על האדם כאן ועכשיו, אלא אף התגלות של הסכנות והתהילות שצופן העתיד. הם האמינו שאחרית הימים וקץ העולם אינם רחוקים. בזמן שהם התעמקו בכתבי הקודש בדמעות ובתפילות, נחיקו אמיתותיהם היקרות על ליבם ביתר שאת, והם הבינו לשורה את מחויבותם למסור לזולת את האמיתות המובילות לגאולה. הם ראו את תוכנית הגאולה נפרסת ובהירות בין הדפים העיקריים של כתבי הקודש, ומצאו נחמה, תקווה ושלום ואמונה בישוע. בזמן שהאור העיר את שכלם ושימח את לבבם, הם נחשפו להעיר בו את אלה ששרו בחשכת הכפירה האפיפיורית. הם ראו שתחת הדרכת האפיפיור והכמרים התאמצו ההמונים לשווא לראש מחילה באמצעות סיגופים וטלת מחרובים גופניים כדי לרפר על חטאי נשמתם. הכמרים לידו את חסידיהם שעליהם להסתמך המעשים הטובים כדי להיוושע, ולכן הם התמקדו תמיד בעצמם. חשיבותיהם היו נתונות ללא הרף למצבם כחוטים. הם סברו שהם חשופים לזעם האל, לכן הטילו איסורים ומחרובים על גופם ונפשם, ואף על פי כן לא מצאו שום הקלה. נפשם ומצפונם נכבלו בידי תורות הכנסייה הקתולית. רבבו בני אדם נטשו את יקיריהם וחבריהם, ובילו את חייהם ואת תאי המנזרים. רבבו בני אדם ביקשו להקל על נקיפות המצפון שלהם, ולכל שלוות נפש באמצעות צומות חוזרים ונשנים, הלקאות אכזריות, תפילות ממושכות בשעות הלילה הקטנות, השתתחות הלבנים קרות ולחות ברצפת האיים הקודרים במשך שעות ארוכות, מסעות צליינות ממושכים, סיגופים משפילים, עינויים נוראים. רבים סבלו במשך שנים מנקפות מצפון החטאים שהעיקו על ליבם, וכן מפחד גדול מזעמו הנוקים של אדוני. אשל בסוף תשישותם הכריעה אותם ומצאו את מותם, ונתמלו בקברם ללא קרן אור אחת או שביב תקווה. אבל דנסים נחשפו לפצוע את לחם החיים למען נשמות הרעבות הללו. להסביר להן את מסרי השלום הטמונים בהבטחות אדוני, ולבשר להן את המשיח, התקווה היחידה לגאולה. הם טענו שהדוקטרינה הגורסת, כי בכוחם של מעשים טובים לחפר על חילול תורת אדוני מבוססת על שקרים. הסתמכות המידותיו הטובות של האדם מהממת את גילויי אהבתו הנצחית של המשיח. ישוע מת כקורבן תמורה בעבור האדם, שכן נבצע מן האנושות החוטאת לבוא לפני אדוני ולשמש מליצו של עצמה. מעלותיו וזכויותיו של המשיח, שניצלה וקם לתחייה, אין לה תשתית לאמונה המשיחית. התלות המוחלטת של הנשמה במשיח, בקיבתה יתרה עמו, המשיות בדיוק כמו התלות והקיבה היתרה של לבעל הגוף או של שריג לגפן. תורותיהם של האפיפיורים וכהני הדת גרמו לבני האדם להאמין, כי אופיו של אלוהים, אפילו של המשיח, הוא אופי קשה, קודר ומאיים. המשיח הוצג כישות חסרת אמפתיה לאדם השרוי בחטא. לכן החוטא זקוק לתיווכם של הכהנים והקדושים. המאמינים שלבם ושכלם הוערו בדבר אדוני נחשפו להוביל את הנשמות הללו לישוע, מושיעם הרחמן והאוהב, העומד בזרועות פרוסות, ומזמין את כולם לבוא אליו עם מסות חטאיהם, צורכיהם ותשישותם. הם נחשפו להסיר את המחסומים שהערם השטן לפני בני האדם כדי שלא יראו את ההבטחות, וזאת כדי שיבואו אשר אל אדוני, תוודו על חטאיהם ויקבלו מחילה ושלום. בשעת הביסור המבשר אבל דנסי פירש בלעת את האמיתות היקרות של הבשורה לפני מחפש האמת הסקרן, והראה לו בזהירות חלקים מכתבי היד של כתבי הקודש. שש להעניק תקווה לנשמה מצפונית זו שקרה תחת עול החטא, וראתה באדוני אך ורק אלוהי נקם ומוכן ומזומן לעשות דין צדק ולהעניש את החוטא. לפעמים הוא קרא על ברכיו ובשפתיים רועדות ועיניים דומות, הבהיר לאחיו את ההבטחות היקרות החושפות את התקווה היחידה של החוטא. בדרך זו, אור האמת חדר ללבבות תפילים רבים, הפציע דרך ענן הגדירות, עד ששמש הצדקה זרחה בליבו של החוטא והביא המזור בכנפיה. לפעמים, חלק מסוים בכתבי הקודש הוקרא שוב ושוב, לאחר שהשומע הביע את רצונו לשומו שוב, כאילו בכך יבטיח לעצמו ששמע נכון. אחדים מן הפסוקים שנדרשו המבשרים להשמיע שוב ושוב היו, דם ישוע המשיח בנו, מתאר אותנו מכל חטא. יוחא א' 7. וכמו שהגביע משה את הנחש במדבר, כך צריך שיעורם בין האדם, למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. יוחנן ג' 14-15. אנשים רבים לא הלכו שולל אחרי הכנסייה הקתולית ולא קיבלו את תורותיה וטענותיה. הם ראו עד כמה חסר שחר הוא התיווך של בני אדם או של מלאכים למען החוטא. כאשר אור האמת זרח על ליבם, הם קראו בשמחה, המשיח הוא הכהן הגדול שלי. אמור הוא קורבן החטאת שלי, מזבחו הוא תא הוידוי שלי. הם בטחו בכל ליבם ומאודם, מעלותיו וזכויותיו של ישוע, וחזרו על המילים, ובלי אמונה אי אפשר להיות רצו לאלוהים. הגרת אל העברים י"א-6. ואין ישועה באחר, כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו לבשה, עשי השליחים ד'-12. אחדות מן הנשמות, האומללות הללו שלא מצאו מרגוע, התקשו להבין את ההבטחה על אהבת המושיע. כל גדולה הייתה ההקלה שהיא הביאה, כל מציף היה האור שזרח עליהם, שנדמה היה להם שהם עלו לגן עדן. ידם אחזה בבטחה בידו של המשיח, רגליהם עמדו נטועות על צור הדורות. הפר המיון המוות עזבה, תאים יכלו לאחל כלב ולמוקד, ובדרך זו יוכלו לחלוק כבוד לשמו של גואלם. במקומות מסתור נחסה דבר אדוני והוקרא, לפעמים לפני נשמה אחת, לפעמים לפני קבוצה קטנה שמחפשי אמת, שיחלו לאור. לפעמים הם העבירו כך לילה שלם. כה גדולה הייתה הפליאה וכה עזה ההרצה ששומעי דבר אדוני, שמבשר בשורת החסד נלץ לפעמים לחדול מקריאתו, עד שמאזינה והבינו את בשורות הגבולה לאשורה. לעתים קרובות נשמעו שאלות כגון, האם אדוני יקבל באמת את מירתי? האם יאיר פניו אליי? האם ימחה לי? אז הוקרה התשובה, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. מתי י"א-28. אמונת השואל נאחזה בהבטחה. אז נשמעה תגובתו חדורת השמחה, לא עוד מסעות צליינות ממושכים, לא עוד מסעות מפרחים למקומות קדושים. יכול אני לבוא לישוע, כפי שאני, תמה וחוטא שכמותי, ולא ידחה בבוז את תפילת החרטה שלי. ני, נסלחו לך חטאיך, אמר המושיע, הלוואי שיסלח גם על חטאי. גל ששמחה קדושה יציף את הלב, ושמו של ישוע ירומם במילות שבח והודיה. נשמות מאושרות אלה שבו לבתיהן כדי להפיץ את האור ולספר לזולת, כמיטב יכולתן, את חווייתן החדשה, על כך שמצאו את דרך האמת והחיים. עוצמה מוזרה ואמיתית הייתה חדורה במילים הללו של כתבי הקודש, שדיברו ללבותיהם שמחפשי האמת. היה זה קולו של אלוהים אשר דיבר אל ליבם של השומעים ושכנע אותם. מבשר האמת הלך לדרכו, אך ענוותו, כנותו, רצינותו ולעתו היו לנושאי שיחה נעימים. פעמים רבות שומעיו לא שאלו מהיכן בא או לאן מועדות פניו. הם היו כה עמומים, תחילה מהפתעה ואחר כך משמחה והכרת תודה, שלא עלה בדעתם לחקור אותו. כאשר ביקשו ממנו להתלוות אליהם לבתיהם, השיב כי עליו לחפש את רצון העובדות. הם ייתכן שאינו מלאך מן השמיים? טעו. ברוב המקרים מבשר האמת עזב, הם לא ראו שוב. הוא נסע לארצות אחרות, אולי נמק בצינו כאישם, או שעצמותיו נותרו כגלעד באתר שבו בישר את האמת. אך המילים שהשאיר מאחור לא יכלו להישמד. הם פעלו את פעולתם בלבבו בני האדם. הפירות הטובים והמבורכים שפועלן התגלו במלואם רק ביום הדין. המבשרים הוולדנסים פלשו לממלכת השטן, וכוחות האופן נערכו כדי לעמוד על המשמר ביתר ערנות. שר הרוע צפה במאמץ הרב שנועד לקדם את האמת, ואז עורר את פחדיהם של סוכניו. שי שלטון האפיפיורות ראו במאמצי הביסוס של נושאים הנביאים אלה, עוד שבישר על סכנה למטרתם. אילו יניחו לאור האמת לזרוח ללא הפרעה, הוא עלול לפזר את העננים הכבדים של תורת השקר שפיפו את בני האדם, הוא עלול לכוון את ליבם של בני האדם לאלוהים בלבד, וכך יקיץ הקץ על שלטונה של הכנסייה ברומא. עצם קיומם של אנשים אלה שדבקו באמונת הקהילה הקדומה, היווה עדות מתמדת לבגידתה של הכנסייה הקתולית. לפיכך ימית עליהם הדבר את השנאה היוקדת ביותר, את הרדיפות המרות ביותר. סירובן למסור לידי הכנסייה את כתבי הקודש שנמצאו ברשותם, היה אפו אלבון שהכנסייה ברומא לא יכלה לשאתו. היא החליטה למחות אותם מעל פני האדמה. עתה החלו מסעות הצלב הנוראים ביותר נגד אנשי אדוני שישבו בערים. אינקוויזיטורים נשלחו כדי להתחקות אחר עקבותיהם. התמונה של הבל, החף מפשע, נשחה בידי קין הרוצח, חזרה על עצמה לעתים קרובות. פעם אחר פעם הפכו את בתיהם הפוריות לשממה, ובתיהם וכנסיותיהם נחרבו. וכך, המקום שלבלבו בו שדות פורחים, נמצאו בו בתי מגורים של פועלים חרוצים ורפים מפשע, הפך לשממה. בדומה לחיית טרף רעבתנית, הנעשה פראית ואלימה יותר, אחרי שהיא תואמת את טעם אדם, כך גבר זעמם של אביפיורים, שרזו בסבלות קורבנותיהם. הם דלקו בערים אחרי רבים מניידים הללו של האמונה וצרופה, וצדו אותם בעמקים שבהם הסתתרו וחסו את היערות הכבירים וצוקי הסלעים. אולם, לא ניתן היה לטפול שום אשמה על אנשים מוסריים אלה, שהוחזו בידי הכנסייה כמסוכנים והוחרמו. אפילו אויביהם טענו שהם שוחרי שלום, דוקים ושקטים. חטאם הכבד היה סירובם לעבוד את האל בהתאם לרצון האפיפיור. בגין חטא זה נחתו עליהם כל ההשפלות, העלבונות והעינויים שאנשים או שעידים יוכלו להמציא. כשהכנסייה ברומא החליטה להכחיד את הכת השנואה, האפיפיור, אינוסנט השמיני, 1587 לספירה, כתב איגרת שהחילה את הגזרה, שהוקיע בני הכת ככופרים והתירה את דמם. הם לא הואשמו כפורעי חוק הולכי בתלו רמאים, אך הוכרז כי הם הפגינו קדושה וחסידות למראית עין, שהוליכו שולל את הצאן במכלאה האמיתית. לפיכך, האפיפיור הורה על חיסול הכת הזדונית והמתועבת של המזיקים האלה, במידה שיסרבו לוותר על עקרונותיהם. במקרה כזה, הם ימחצו וירוסו כנחשים ארסיים. האם שליט יהיר זה ציפה להתקל אי פעם במילים אלה שיצאו מפיו, במידה שהן נרשמו בספרי השמיים, כדי לאמת אותו איתם ביום הדין? ישוע אמר, אמן, אומר אני לכם. מה שעשיתם לאחד מאחי הקטנים האלה, לי עשיתם. מתי, חפי, 40. האיגרת קרא לכל חברי הכנסייה להצטרף למסע צלב נגד הכופרים. כתמריץ לביצוע המעשה האכזרי, האיגרת פטרה את הציבור מכלל העונשים והכנסות כנסייתיים, הן הכלליים והן הייחודיים. פטרה את כל המצטרפים למסע הצלב משבועות שנשבעו לקיים. נתנה הכשר חוקי לבעלותם על כל רכוש שהושג בדרך לא חוקית, הבטיחה לכל אדם שהרוג כופר מחילה על כל חטאיו. היא ביטלה את כל החוזים שנחתמו לטובת הוולדנסים, הורתה לפועליהם ולעוזרת הבית שלהם לעוזם, אסרה על כל בני האדם לסייע להם בכל דרך שהיא, והיוותה את כוחם של כל בני האדם להשתלט על רכושם. מסמך זה חוסה בבירור את המוח שפעל מאחורי הקלעים, שהגת התנין, לא קולו של המשיח, היא זו שנשמעה באיגרת. אשי הכנסייה סירבו לציית למצוות תורת המוסר הנשגבה של אדוני. אך כוננו בעצמם קנה מידה שהתאימו להם. הם היו נחושים בדעתם לקפות על כל בני אדם לציית לחוקים שהם כוננו, שכן זהו רצונו של הקיסר האפיפיורי ברומא. מכאן ואילך התרחשו טרגדיות נוראיות. הכמרים והאפיפיורים מושחתים וכופרים ביצעו את המלאכה שהשטן הטיל עליהם. לחמלה ולחסד לא היה שום מקום בלבם. אותה הרוח שצלבה את המשיח, שחטה את השליחים, אותה הרוח שעוררה את נירון צמי אדם לפעול נגד חסידי אדוני בימיו, פעלה כעת כדי למחות מהפני האדמה את יקירי אדוני. יקירי אדוני אלה סבלו מרדפות שנמשכו מאוד בשנים, אך בתוך כך הפגינו אורך רוח ודבקות באמונה שהעניקו כבוד לגואלם. חרף מסעות הצלב שנערכו נגדם, הטבח המחריד, הסתני שבוצע בהם, המשיכו לשלוח שליחים ומבשרים שהפיצו את האמת היקרה. הם ניצודו ונשחטו, ועם זאת דמם רווה את הזרע שנטמן, עד שהניב פרי רב. וכך הוולדנסים העידו על אלוהים מאות בשנים לפני הולדת לותר. הם נפוצו בארצות רבות, זרעו את זרעי הרפורמציה שהחלה בימיו של ויקליפ, התרחבה והתפשטה בימיו של לותר, ותועבר מדור לדור עד אחרית הימים בידי המאמינים, שיהיו מוכנים לסבול הכל בעבור דבר אלוהים, ועדות ישוע, התגלות א' 9, י"ב 17.